שתי מצוות בכל יום ויום, ציצית ותפילין. מתחילים בציצית וגומרים בתפילין, שמענים בקודש ואין מורידים. ציצית נקרא שמה מצווה, ואילו תפילין קדושה. קדושה היא למעלה ממצווה. בדברי הגמרא במסכת מגילה דף כ"ו עמוד ב', שערי מצווה נזרקים, שערי קדושה נגנזים. מה זה שערי קדושה? כמו ספר תורה, יש בהם אותיות, אזכרות הקודש, תפילין, מזוזה, כל אלה נקרא שמם שערי קדושה. אפילו נפסל, כגון שנמחקו כמה אותיות ואי אפשר לתקן, אז גונזים אותם, אסור לזרוק אותם. אפילו שאתה יכול לשים אותם ככה בצד, באיזה מקום בקיר, אסור. צריכה גניזה. ואילו דבר של מצווה, אחרי שנפסד, יכולים לזרוק אותו. נגיד למשל שופר, תקענו בו שנים רבות. נסדק, ניקד, באופן שכבר אי אפשר לתקוע בו, אז יכולים לזרוק אותו. למה? זה שירי מצווה. לא היה בו קדושה, אין בו אותיות, אין בו אזכרות הקודש. נקרא שמה מצווה, ציצית אותו דבר, אין בו שמה מצווה, אפילו עם הציציות שבו, זה נקרא שמה שיורה מצווה, נזרקים, רק לא יפה לזרוק אותם באמצע הרחוב שאנשים יפסעו עליהם, ידרכו עליהם, שם אותם בצד, הוא לא חייב לחפש לו מקום של גניזה. וכן כיוצא בזה, נמצא ציצית, יש עליה תורת מצווה ולא קדושה. ואילו התפילין היא דבר של קדושה. כשמתחילים, מתחילים בדבר קטן והולכים ומוסיפים. מעלים בקודש ואין מורידים. לכן מקדימים ציצית תחילה ואחר כך תפילין. טעם אחר יש, הציצית היא תדירה. תפילין לא תדיר. כי התדיר, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. הציצית נוהג בין בשבת בין בחול. ואילו תפילין לא נוהגים בשבתות היום טובים, כמו שאמרו רבותינו, יצאו שבתות היום טובים שהם בעצמם אות ולא צריכים לאות אחר. לכן בשביל זה, כיוון שמצווה ציצית היא תדירה יום יום, אין יום שהוא פטור מציצית, בין שבתות, בין ימים טובים, בין חול. ואילו תפילין לא נוהגים בשבתות היום טובים, לכן אנחנו מקדימים דבר שהוא תדיר לדבר שאינו תדיר. כל פנים נגיד כמה דברים בעניינים של התפילין. במצוות תפילין נחלקו רבותינו הפוסקים, אם מברכים גם על תפילין של יד וגם על תפילין של ראש, או מספיק ברכה אחת על תפילין של יד ופותרת של ראש. זו מחלוקת הריף נגד רבנותם. הריף והרמב"ן עומדים בשיטה אחת, שמברכים ברכה אחת על תפילין של יד והיא פותרת את התפילין של ראש. כלומר גם תפילין של ראש היו צריכים לברך עליה, אלא כשאנחנו עושים אותם בבת אחת, אף על פי שהם שתי מצוות נפרדות. תפילין של יד אלא מעכבת של ראש, תפילין של ראש אינו מעכב של יד. אם אדם שואל תפילין אחד, אין לו שני תפילין, מניח את אותו שצריך לברך עליה. של יד מברך עליה להניח תפילין, של ראש מברך על מצוות תפילין, ואחת לא מעכבת את השנייה. או שיש לו אונס ולא יכול להניח את שתיהן, כגון למשל נפצע ביד שלו היא כולה מכוסה גבס, אז מניח תפילין של יד, אפילו מניח עליה, לא ייפגע, לא יכאב לו, אף לא יכול לברך, כדי שזה חוסץ, הגבס חוסץ, בתנאי שהגבס הוא גם למעלה, במקום הזה רוע, אבל אם הגבס הוא רק במקום, למטל, תחת האציל, אז למעלה הוא פתוח, יכול לברך, אך אפי שצריך לעשות שבע קריחות, שם אין חציצה. עקר החציצה במקום של הבית של התפילין שמניח אותו על הכבורת בזרוע, זהו עקר החציצה. אז אם שם באמת יש גבס ומניח עליו את התפילין, לא יכול לברך. מניח בלי ברכה, אם רוצה. אם לא ירצה, לא ירצה. אבל יכול להניח תפילין, רק לא יברך עליהם. והתפילין של ראש יברך עליהם, שקדושה מסור סבלון, עם מצוות תפילין. בפני שלא קיים מצוות תפילין של יד, והוא לא מברך עליה, אז במה יפתור תפילין של ראש? והיא מצווה נפרדת. לכן צריך לברך עליה על מצוות תפילין. וחס ושלום נקטעה ידו. אדם חס ושלום שנקטעה ידו. במלחמה, בקרב, או תאונת עבודה. ואין לו יד שמאלית. אז מה יעשה? אז מניח תפילין של ראש בברכת על מצוות תפילין. נמצא שאחת לא מעכבת את השנייה. כל אחת היא מצווה נפרדת. הראש, אם יש תחבושת, חס ושלום נפצע בראש, ויש לו תחבושת, ועליה שם את התפילין של ראש. בזה יש מחלוקת, אם זה לעקובה, שם יש גם כן דין חציצה, או אין דין חציצה. למה שם נראה על הראש, מה אכפת לך? כתוב וראו כל עמי הארץ אשר שמשה נקרא עליך, אלו תפילין שבראש. והיה לעוד על ידיך ולזכרון בין עיניך. זה נמצא בין עיניו, נמצא על ראשו. ויש אומרים ששם אין דין חציצה, כך דעת הרשב"א. רק שהוא כותב שזה להלכה ולא למעשה. על כל פנים, גם כמניח בלי ברכה, לא יכול לברך. בשביל ברכות, אומרים ספק ברכות להקל, יניח את התפילין על התחבושת, אבל לא יברך. יש אנשים קרחים שאין להם שערות, ועושים להם פאה נוכרית. מדויקים להם פאה נוכרית, שלא יראו שהם בלי שערות. אלה צריך לעשות בשעת התנחת תפילין, להסיר את הפאה הנוכרית, להניח את זה, אם הוא מתבייש לפני אנשים, יעשה בבית שלו, יניח את התפילין בבית שלו, יסיר את הפאה הנוכרית, יניח את התפילין על ראשו ממש, שלא יהיה דבר חוצץ, וברך עליהם כדיר, כדת וכהלכה, כמו שאנחנו נוהגים, אחר כך יקרא בהם קריאת שמע ויסיר אותם. ובבית הכנסת, כשהולך להתפלל עם הציבור, ישים אותם על הפאה הנוכרית. ונשום מתבייש שם להסיר פאה הנוכרית, ולכן הוא שם את זה על הפאה הנוכרית. נכון, אין דבר, כמה שסוף סוף בבית שלו, הניח אותם וברך עליהם, ויצא מזה את החובה. אחר כך הוא יכול לשים עוד פעם את הפאה הנוכרית, ושם עליהם את התפילין. אבל ככה סתם לוותר על זה, נניח תמיד על פאה נוכרית, זה אסור. כמו שאמרנו, רבים אומרים שזה חוצץ. לכן צריך להסתדר בזה. עכשיו, כמו שאמרתי, אחת לא מעכבת את השנייה. כל אחת היא מצווה בפני עצמה. ואף על פי כן, יש בזה מחלוקת. יש אומרים, כל אחת טעונה ברכה בפני עצמה. כך דעתו של רבנו תם. הוא אומר, סוף סוף אתה מודה שכל אחת מצווה בפני עצמה. אז למה לא תברך על כל אחת? על היד צריך לברך להניח תפילין, עד הראש צריך להניח על מצוות תפילין. יום יום, כך היה נוהג רבנו תם. והאשכנזים נוהגים אחריו כדברם. אנחנו הולכים אחרי הריף ברמב״ם, הריף רבנו יצחק אלפסי כותב, לא, יש ברכה אחת שהיא ברכת להניח תפילין, פותרת גם של יד וגם של ראש. כמה שתקף מניח אחת אחרי השנייה, אפילו שניהם חשובים כשתי מצוות, אבל מצוות תפילין היא. אם כן, מברך ברכה אחת של להניח תפילין, פותר גם של ראש. לדעת הריף וגם הרמב״ם סובק מלעשה של הריף. מרן כמובן תמיד כפי שיטתו, הוא פוסק תמיד כמדעת הריף והרמב״ם, ששניהם עמודי ההוראה, לכן פסק שמברכים ברכה אחת בלבד, ברכה להניח תפילין, והיא פותרת את התפילין של ראש. האשכנזים נוהגים לברך אשר ראש על מצוות תפילין, אבל מברכים אותה בלחש, שלא ישמע חברו, ויענה אחריו אמן, ויכנס בספק אם יענה אמן או לא, ושזה מחלוקת. זה שהוא מוכרח לברך, הוא מוכרח לברך, כך נהגו אבותיו. אבל זה שיענה אחריו אמן, זה אמן יתומה, לספק, ברכה לבטלה. אז לכן בשביל זה גם כן הם נוהגים, תקף אחרי הנחתם, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. קדים אדם, זה בלשן כתוב, מובא בתוספות ברכות המתת, אדם שברך ברכה לבטלה בטעות, תקף אחרי זה יאמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז הם נוהגים, חושים מצד אחד למנהג אבותיהם, שנוהגים כמו דעת רבנו תם, שמברכים על מצוות תפילין, על תפילין של ראש. אבל תקף אחרי זה, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שכדי לשאת את החובה שדעת פוסקים שחולקים, אז אולי זה חס ושלום ברכה לבטלה, אומרים ברוך שנקבל מחותה לעולם בעין. אנחנו נוהגים כמו אבותינו, אבות אבותינו, כדעת הריב והרמב"ן, שברכה אחת לשתיהם. הברכה אחת היא לך אבי. ברכה אחת שמברכים עד מצוות תפילין של יד, היא פותרת את התפילין של ראש. בגמרא הדברים קצת סתומים, אבל זה דבר ברור לכל הדעות, שאדם שברך להניח תפילין וניח תפילין של יד ואחר כך דבר דברים בטלים, אז הוא הפסיק בין תפילין של יד תפילין של ראש, נעשה כמו היסח הדעת, חייב לברך על תפילין של ראש, על מצוות תפילין. לדעת רבנו תם חייב לברך שתי ברכות. אני אומר כל בחור, הוא סביר כל יום מברכים על מצוות תפילין, על תפילין של ראש. לכן הוא אומר כך, אם לא סח, מברך אחת. מה מברך אחת? על תפילין של ראש, מברך על מצוות תפילין. סח, מברך שתיים. כך לשון הגמרא, במנחות דף מן דלת. אם סח, דבר דברים בטלים, אז הוא מברך שתיים. מה זה מברך שתיים? שתי ברכות על תפילין של ראש. גם להניח תפילין וגם על מצוות תפילין. מלבד מה שברך על היד על להניח תפילין, כשמניח תפילין של ראש, כיוון שהוא סח בינתיים, אז עשה הפסק, אז צריך לברך שתי ברכות, גם להניח תפילין וגם על מצוות תפילין, שתיהם על תפילין של ראש. אז צריך להיזהר לפי זה, בשעה שהוא מברך את הברכות, שיהיה ראשו מכוסה. אחרי שיגמור את הברכה, יסיר את הכובע כדי להניח תפילין של ראש. כן, זה שיטתו של רבנו תם. אבל הפרשים האחרים אומרים, לא. לא סח, מברך אחת. מה זה אחת? על תפילין של יד. אחת, היא פותרת גם של ראש. סח, מברך שתיים. מה זה שתיים? בסך הכל. אחת, על תפילין של יד, שכבר אמר עליה להניח תפילין. השנייה, על תפילין של ראש, שאומר על מצוות תפילין. זה הוויכוח בפירוש דברי הגמרא. מה זה סח מברך אחת? על מה מברך אחת? לדעת אמנותם, מברך אחת על תפילין של סח מברך שתיים, לא סח מברך אחת. לא סח מברך אחת, הוא סובר אחת פירושו על תפילין של ראש. אחת להניח על מצוות תפילין. וכשמסח מברך שתיים, גם להניח תפילין וגם על מצוות תפילין. זה שתותו של בן אותם. אנחנו לא נוהגים כך. לכן אם אחד טעה וסח בבין דברים בטלים, בין תפילין של יד תפילין של ראש בטעות. אז דבר על דברים, אז צריך לברך על תפילין של ראש, על מצוות תפילין בלבד. זה לפי שיטתו של הריף והרמב"ן. שלא מברך שתי ברכות על מצווה אחת. איפה מצאנו מצווה? שברך עליה שתי ברכות. תניח האיש הזה ברך, אמר דברים בטלים, ועשה הפסק. טוב, עשה הפסק, בסדר. אז צריך לברך באמת על תפילין של ראש. אבל היכן מצאנו מצווה אחת, תברך עליה שתי ברכות. תחשוב, בברכה הראשונה כבר הסתלקה, כמה דלתה. אבל איך הוא מצאנו שאדם יברך על מצווה אחת שתי ברכות? אז לכן, אם הוא דיבר, תחשוב את הברכה שלו הראשונה באטלה, אז איך ברך ברכה על מצווה תפילין. לכן, צברה של הריב הרמב"ם לכאורה נראית יותר מוסברת מאשר שיטתו של רבנו תם. כי לא מצאנו מעודנו שום ברכה שברכים עליה שתי ברכות. וכאן הוא רוצה שיברך אם הוא סח, כלומר דבר, אז צריך לברך על תפילין של ראש שתי ברכות. גם להניח תפילין וגם על מצוות תפילין. וכן מצאנו דבר כזה. לא מצאנו. לכן שיטת הריב והרמב"ם היא נראית יותר נכונה, יותר מוסברת. ומרן פסק את דבריהם. אין לו להסתפק בזה. יש בספר שאלות ותשובות מן השמיים, שהוא היה שואל שאלות מן השמיים, על ידי שאלת חלום. הוא שאל, מה אומרים בשמיים על המחלוקת הזאת? אמרו לו, ואת בריתי אקים את יצחק. זה רבי יצחק אלפסי. אנחנו מסכימים בשמיים עם הריף. אבל אשכנזים רואים את התשובה הזאת, אומרים, לא בשמיים היא. מה? אם יגיד ככה בשמיים, מי זה אומר לו? בעל החלום אומר לו, שעם הלכות מהשמיים, מה שכתוב, הארץ נתן לבני אדם. התורה, כמו שרבנו תם פסק ככה, הם נוהגים כמו רבנו תם. בוודאי שהם צודקים, לא בשמיים. לא מכריעים הלכות על פי אדם שעשה חלומות ויגידו לו בשמיים. כל שכן שהחלום הוא רק אחד מ-60 בנבואה. הוא כן בטל ב-60. מה יש לו? לא מוכרחים לשמוע לו. זה אחד המטרה, אחד המשנה, אחד התמות. אתה בא פעם ו10 פעמים לא בא. אחר כך עושה שאלות. עכשיו לגבי אדם שהניח תפילין של יד ושמע קדיש או קדושה או איזה ברכה שענים אחריה אמן, האם יענה או לא יענה? גם בזה יש מחלוקת. יש אומרים שיענה, יענה קדיש וקדושה, ויש אומרים שלא יענה. מרן פסק שאסור לענות. זה דעת רוב הפוסקים שסוברים שאסור לענות אפילו קדיש, אפילו קדושה, כיוון שהברכה להניח תפילין, שברכה תפילין של יד, היא באה לפתור גם תפילין של ראש, כלכן הכל צריכים להיות סימוכים אחת לשנייה, כדי שלא יהיה שום הפסק ביניהם, אפילו קדיש, אפילו קדושה. לכן אין לו רשות לענות. משמע יש עם רבם ברך, שמע קדוש קדוש, לא יענה. וככה לך, כמו שתעת רוב הפוסקים ככה. יש סברה של המרדכי בשביל המנותם שלא אומר כך, אבל רוב הפוסקים כולם חולקים על זה. והם, נגיד כמה מהם, יש למשל כתוב במערם מרוטובורג, שכך פסקו הגאונים. וזה מצאנו גם כן אצל רבי אברהם בר יצחק אבדין, חותנו של הרעבד בעל ההשגות, יש לו גם כן תשובה בזה, וכתב גם כשלא לענות, שאסור לענות. זה שיטת הרשב"א בתשובה, שיטת הראש שלא לענות. כך דעת גם כן שבולי הלקט, כך דעת אורחות חיים. כמה פוסקים שכולם פה אחד סוברים שלא לענות. היחידי שאומר לענות זה המרדכי בשם רבנותם. זה סברה יחידה. אבל כל הפוסקים סוברים שלא לענות. ולא עוד אלא. רוב הפוסקים סוברים שאם עבר וענה צריך לברך התפילין של ראש על מצוות תפילין. זאת אומרת, כמו שסך דברים בתירים. אז חייב לברך את תפילין של ראש. אבל מרן לא פסק ככה. מרן פסק, אסור לענות. ולא סיים את מה שסיימו הם, שאם פסק וענה, עבר וענה, צריך לברך את תפילין של ראש. זה השמיט את זה מרן. שהוא סובר, לא צריך לברך. סוף סוף ליצאנו ידי מחלוקת, וכמה נספק ברכות להקל. לכן משהו זה כתב, השמיט את זה. כי דעתו של מרן, לחתך לה לא יענה, ואם עבר וענה הפסיק לא יברך את תפילין של ראש. למה? סוף סוף הוא אמר דברים שבקדושה, לא אמר דברים בטלים. לכן עכשיו כאילו זה מן העניין, ולכן סובר מרן שלא לענות, לא לענות, אבל גם לא לברך את תפילין של ראש. רק מסך דברים בטלים, דבר עם חברו איזה דבר, זה צריך לברך על תפילין של ראש, הלאה וכי לא יברך. וכך כמלן ספק ברכות להקל. יש ספר זכור ליצחק, ביצחק הררי, מגדולי הרבנים בארם צבא, שהוא פוסק שהולכים אחרי הרוב. כיוון שרוב הפוסקים אומרים שצריך לברך, אז בכל הדברים כולם כמלן הולכים אחרי הרוב, אחרי רבים להטות. כי כיוון שרוב הפוסקים שלנו צריך לברך, כי למה לא יברך? אשר קדושנו נשתה וצובענו על מצוות תפילין, וצווינו לשמוע לרבים. גם הקדוש ברוך הוא צווה אותנו ללכת אחרי הרוב, אחרי רבים להטות. אלו הם דבריו של הרב זכור ליצחק. אבל לא כן ההלכה לא כך. כמו שאמרתי, מרן בחוכמה השמיט את הסיום של דברי הפוסקים שאמרו צריך לברך, וסובר שלא צריך לברך. והעיקר הוא כמו דעת מרן, והסיבה לכך, כל מקום שאנחנו נספק ברכות להקל, לא רק שזה ספק שקול, מחצה על מחצה. אפילו רוב הפוסקים אומרים צריך לברך, אנחנו חושים לדעת המיעוט ולא מברכים. ולמה? הרי כתוב, אחרי רבים להטות. אם יושבים בדין, יושבים סנהדרין, ודנים אפילו דיני נפשות, הולכים אחרי הרוב. אם הרוב אומרים חייב, חייב. סוכלים אותו, הורגים אותו. כי אפילו דיני נפשות הולכים אחרי הרוב. למה בעניינים האלה לא נלך אחרי הרוב? התשובה על כך פשוטה. כל מה שאמרה התורה אחרי רבים להטות, כשיושבים יחד, כולם במעמד אחד, ונושאים ונותנים פה אל פה, כל אחד מביע את דעתו, וכל אחד שומע את דעתו של חברו, אנחנו מאמינים, סנהדרין אנשי אמת, הם לא ישקרו. אם הוא חושב שהוא טעה במה שאמר כך, הוא יחזור בו תכף, יאמר לו, אני טעיתי. צריך לומר כך. אז כשהוא שומע את דעתו של חברו, ועדיין עומד על דעתו, בטח האיש הזה ברור לו כמו דעתו. לכן הוא לא מבטא דעתו לפני דעת חברו. לכן כשנשאו ונתנו פנים אל פנים, ונשארו הרוב עומדים איתנים בדעתם, אז לכן הולכים אחרי הרוב. לא כן פוסקים שכותבים ספרים. הרשב"א כתב את תשובות שלו. הראש כתב חיבור שלו. הרמב"ם כתב חיבור שלו. הם לא ישבו יחד לדון על כל נושא ונושא. כל אחד הביע את דעתו לבד. זה אין זה הדין של אחרי רבים להטות שכתוב בתורה. הרבים שלהם להטות, כל מה שכתוב בתורה אחרי רבים להטות, כשהם נשאו ונתנו פנים אל פנים. כמו שיש שלושה, גם היום, בדין יושבים, ונושאים ונותנים ביחד. למשל, בא לפניהם טביעה של מזונות. אם האישה הזאת מגיע על המזונות, או לא מגיע על המזונות. יש פסקי הלכות. אין פה עניינים של, של סברות. יש ברוך השם דינה יתיב וסופרים פתיחו. יש ספרים. אז כל אחד ואחד מעיין בדבר, לפי ידיעתו, לפי בקיאותו בספרים, מביע דעתו. שניים אומרים חייב לשלם מזונות, ואחד אומר לא חייב. אז מה הדין? אחרי רבים דעתות. פוסקים שחייב לשלם מזונות. לא יכול לומר הבעל שהוא מוחזק בכסף של המזונות. הוא אומר, אני אקים לי כמו המיעוט. לא שומעים לו. שלושה האלה ישבו יחד, וכל אחד הביע את דעתו באופן חופשי, אין מי שילחוץ עליו, ואפילו לפי כן נשארו הרבנים, שני הרבנים בדעתם, אחרי רבים דעתות. לא כן כשיש פוסקים שכותבים בספרים שלהם איזה פסק. ואתה אחר כך מצרף אותם, ורואה הרוב אומרים כך, המיעוט אומרים כך. כיוון שלא נשאו ונתנו פנים אל פנים, לא שייך בזה דין אחרי רבים להטות מהתורה. דרך כלל שומעים לרבים. אבל בדבר שיש לו למשל חשש ברכה לבטלה, כמו ספק בלכות להקד. למה? חשש ברכה לבטלה. זה דבר חמור ביותר. לכן הוא ספק בלכות להקד אפילו נגד הרוב. זה ככה ההלכה פסוקה בידינו, בכל מקום שיש מחלוקת הפוסקים, גם כשהרוב אומרים צריך לברך, אומרים ספק ברכות להקל. וכן גם כן עוד דינים אחרים לא יבוא ולא יהיה בענייני למשל אבלות. כשיש מחלוקת הפוסקים, אם האיש הזה חייב להתאבל או לא חייב להתאבל, יש הרבה מחלוקות בדברים האלה. פוסקים כדעת המיעוט, לא מתחשבים בדעת הרוב. למה? כמו שאמרתי, פני שהרוב לא הביעו דעתם פנים אל פנים. לכן בזה חושבים לדעת המיעוט, אומרים ספק אבלות לכולם, להקל. ולא, לא הולכים אחרי הרוב. גדולה מזו, חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה. אדם נולד לו ילד, ונפטר לו הילד הזה בתוך 30 יום. בתוך 30 יום נפטר. אז הדין הוא לא מתאבל. למה? כיוון שעדיין אין לו 30 יום, עוד לא חוזק לנפש חיה. מתי יצא מדין ספק של נפל? אחרי 30 יום. כמו שכתוב בעניין פדיון הבן, ופדויו בבן חודש תפדה. למה התורה לא חייבה לתת פדיון רק אחרי חודש? תוך חודש עדיין הוא לא ברור שיחיה. זה ספק נפל. אף על פי שהרוב, רוב הנשים יולדות ברוך השם, ונשארים הבנים שלהם קיימים. רק מיעוט קורה של נופלים, שיש נפלים. אף על פי כן חושים למיעוט, ולכן אם נפטר חס ושלום בתוך ה-30 יום, פטורים להתאבל עליו. וכן למה? אפילו שהרוב לא כך, הרוב בן קיימה. אף על פי כן חושים למיעוט, ולכן פוטרים אותם מאבלות. וכל שכן, בדבר שיש בו ספק מדינה, מחלוקת שפדוקתא דרבתא, עלינו אומרים צריך, להתאבל, אומרים לא צריך, שומעים לדעת המיעוט ופוטרים. כי הרי שמצאנו כאן בענייני מחלוקת של פוסקים, לא מתחשבים בדעת הרוב בעניינים מסוימים. הם בעניין אבלות, כמו שאמרתי, הם בעניין ספק ברכות להקל. גם כן חושבים לדעת המיעוט. אם המיעוט אומרים סברה, חושבים לדעת המיעוט. יש אומרים, זה סברת הגאון מלבים. גאון מלבים, הוא אומר, מחדש כך. אומר, הספרדים לא מברכים על תפילין שלוש אף פעם, רק שדברו בינתיים מברכים על מצוות תפילין. רבנו תם חולק, אומר לא, כל יום אפילו שהוא לא הפסיק צריך לברך על הראש, על תפילין שלוש, על מצוות תפילין. אומר אם האיש הזה דיבר וענה קדיש קדושה בין תפילין של יד תפילין של ראש, לא דיבר דברים בטלים אבל ענה קדושה, אמרנו דעת רוב הפוסקים צריך לברך, אלא חושים דעת המיעוט. מדי לך לחוש דעת המיעוט בדבר סבך ברכות להקל, בדבר שיש בו מחלוקת, הרוב אומרים כך, המיעוט אומרים כך. אבל פה יש לך גם ספק ספקה, לא רק רוב. למה? בקו אחרי סברת הבן אותם שכל יום היום חייב אדם לברך על תפילין של ראש, אפילו רסח. עכשיו יש לך ספק ספקה. שמע הלכה כמדי אמר, כמו רבן אותם, שבכל יום צריך להניח על תפילין של ראש, לברך עליו על מצוות תפילין. אם אתה מסוים, אין לך כמו רבן אותם, אלא כמו הרי והרמב״ם. שמע הלכה כמדי אמר, שאם מפסיק בקדיש וקדושה, צריך לברך על תפילין של ראש. חבר, מה נפשך? צריך לברך. אומר שהספרדים בכל הפחות, שהם ספק ספקה. האשכנזים יש להם בעיה, בשביל שהם צריכים שתי ברכות. אז הם ספק ברכות להקל. אבל לגבי מצוות ברכת על מצוות תפילין, הלא בקו בכל האשכנזים מברכים אפילו בלי שיחה. וכאן שהאיש הזה הפסיק בקדיש וקדושה, יש לו ספק ספקה לחיובה. שמע הלכה כמדי אמר, בקו בכל צריך לברך על מצוות תפילין. אפילו לא סך. אם אתה מציע לומר שלא הלכה כך, שמע הלכה כדעתו בפוסקים האלה שהזכרנו, שהם סוברים שאם סך ואמר קדיש וקדושה, צריך לברך על מצוות תפילין. העוסק כדבריו יש לו מה שישמו, דברים של טעם הם. אף פעם שכן, אנחנו לא הולכים בענייני ברכות לבטלה, חושים אפילו בספק ספקה. לכן שבע תעשי, אפילו שאין בספק ספקה, שבע תעשי עדיף. אם אחד שואל אותנו, אנחנו לא שבע תעשי עדיף. ואם ברך, בטח שיש לו מה שישמו. כיוון שיש גם ספק ספקה וגם רובה. בהיות שיש עוד מחלוקת אחרת, אם אדם מניח תפילין, איך מניח אותם? מניח קודם על הכיבורת כדי שהברכות יהיו עובר לעשייתם. מה זה עובר לעשייתם? לפני עשייתם. כל מצווה מצווה, כל ברכה וברכה צריכה להיות עובר לעשייתם. אז למה אמרו חכמים עובר לעשייתם? נגידו קודם עשייתם. פירוש עובר, הגמרא אומרת, מה יעובר? כמו ויעבור את הקושי. שם היו שניים שהיו רצים לבשר למלך דוד על מפלתו של אבשלום, והיו שניים שהיו רצים. אז אחימעת בן צדוק, הוא הקדים את הקושי. הקושי היה, זה נער משרת של יואב, הלך לבשר את המלך שבינו נפגר, אבשלום, וקבל תבוסה, הוא והחיילים שלו. אז הלך לבשר, בא אחימעץ מצדוק, רץ והשיג אותו, ויעבור את הקושי, והוא הקדים לבשר אותו. אז זה אנחנו אומרים, שעובר לשון הקדים, ויעבור את הקושי, הקדים את הקושי. אז גם כעובר לעשייתן, קודם עשייתן. למה צריך רב יהודה אמר שמועד להגיד עובר לעשייתן, וגמלה תשאל אחר כך, מה יעובר? וצריך להביא ויעבור את הקושי. יגיד קודם עשייתם וגמרנו את העסק. אלא אם היה אומר כל מצוות מברך עליהם קודם עשייתם, אני מברך השקרשון סבא סבנו להניח תפילין, ואחר כך אני מפשיל את השרבול ואני שם את התפילין ומניח אותו, זה קודם עשייתם. מה אתה רוצה ממני? זה קודם עשייתם או לא? לא, עובר לעשייתם. כמו שמה בפסיעה אחת, קפיצה אחת השיג אותו. כך צריך שיהיה מוכן ומזומן לתפילין, ואתה מברך, מניח תפילין, תקף מהדק אותו ומניח אותו. ולכן עברו עובר לעשייתם. لو اشتر تنيع وتو على الشلحان تفريخ هنيع تفنير فحك تفشير تا شربول بتاع سير لو شكل يموخان فشارت تا شربول نحتا وتو مو نحك بل على الزروع لو حسير الى هدوك هديك تيل وتيل هديك تكف هنيع حوتو كما تنيع تفنير تكف من نيع حوتو يخين كل مسوا مسوا لو يشهي بنتاين الى تكف جمار بتا برخا مياد عشت المسوا לא שוהה בינתיים, כי כל שהייה היא לא טובה, היא כמו הפסקה. זה העניין שאמרנו, של העניין שעובר לעשייתה. אבל יש מחלוקת לגבי השבע קריחות שאנחנו עושים על היד. האם קודם עושים שבע קריחות ואחר כך מניח תפילין של ראש? הלא אמרתי התפילין, הברכה שאנחנו מברכים על היד, היא פותרת תפילין של ראש. ברכת להניח תפילין חוזרת גם על תפילין של יד וגם על תפילין של ראש. ובכן, אם אתה מניח עושה שבע קריחות, זה מיותר. למה? תבוא לך, הדקת את זה, דוק אחד, תקף תתבוס תפילין של ראש. כך דעת הראש, שלא צריך להפסיק בהנחת השבע הקריחות האלה. כך אומר גם כן מרן, פסק את דעתו של הראש. שחושש, שלא יהיה שום הפסק, אפילו בשהייה. אלא תקף אחרי, הדקת מעט התפילין של יד, תניח תפילין של ראש. לא כן דעתו של רבנו הארי, שגם כן מהראשונים שחולקים על זה, אומרים, זה נקש מוקול, זה צורך תפילין. אתה מניח שבע קרחות, אתה מסבע קרחות, רק תקף מניח תפילין של ראש. זה לא נקש מו הפסק כלל. ואנחנו נוהגים כמו השיטה השנייה, לא כמו דעת מרן, אלא עם אחד מהדברים שאנחנו נוהגים שלא כדעת מרן. אלא מניחים שבע קריחות, אחרי שגורים שבע קריחות, אחר כך מניחים תפילין של ראש. וזה לא נקרא שמו הפסק, כולו העניין של התפילין. זה חיזוקו של התפילין כדי שלא יתפורר. כן, כל זה מתי? כשאתה יכול לעשות את זה ואין בך שום הפסק. אבל למשל, הוא ברך להניח תפילין, הדק את התפילין, ומיד רואה שאומרים, יהודה בן תאומה אומר, ועד כנאמר, ואחר כנשר. אז תקף יגידו קדיש, קדיש על ישראל, יפסיד הוא את הקדיש, עד שהוא יגמור את השבע הקריחות, ועד שיקח את התפילין מהתיק, ועד שינשים אותו על ראשו, הם יגידו כבר יש עם הרבה מברך, והוא לא יוכל לענות, לא חבל לו להפסיד. לכן, אומר בספר מאמר מרדכי, אין לך מבזה, ישמעו לדעתו של מרן. דנו, להדק אחת, שתיים חזק, כדי שיתחזק, ותקף יקח את התפילין של ראש, וניח אותו, בזה גומר מהר, יכול לענות, יש מרבה מברך. עקר העניה, יש מרבה מברך. כי אמן שלפני יש מרבה מברך, חוזר על כל הקודם. התגדה וקדש מהרבה וכל הדברים האלה. אמן שלפני יש מרבה מברך, הוא חוזר על כל השלושת הבבות האלה. כן, כאילו אין דבר שאם תפסיד אמן אחד או שניים, זה לא נורא. העקר, אמן יש מרבה מברך. זה העקר. כן, אם אתה הספקת לגמור תקף מיד, אתה יכול להשתך, אתה משער בדעתך, תמשיך לעשות שבע קריחות, ותקף תלבוש את זה, ותוכל לענות שיש לי מרבה מברך, טוב, תעשה ככה. אבל אם אתה יודע בבירור, ככה אני אפסיד, יש לי מרבה מברך. ולכן אני עושה רק אחת, שניים, כדי לחזק אותו, ומיד לוקח תפני שלוש ולובש אותם, כדי שאספיק לענות, יש לי מרבה מברך. תעשה ככה. זה עדיף. אפילו שתמיד בעלמה אנחנו נוהגים כמו השיטה השנייה, ששבע קריחות לא והפסק, כאן שאני רוצה להקדים כדי לזכות לענות יש עם הרבה מברך, אז זה מותר לעשות ככה, לעשות תפילין של ראש, עוד לפני שיספיק לעשות את כל הקריחות האלה. רבי אליהו מני, בספרו מעשה אליהו, הוא ראה את דברי מאמר מרדכי. הוא אומר, ואני לא חושש את דבריו. אפילו יגיעו, אפילו אני אפסיד יש עם הרבה מברך, קודם כל עושים שבע קריחות, ואחר כך עושים את זה. ואחר כך מניחים תפילין של ראש. אבל ביעקב ספר לא אומר כך. זה צודק ביעקב ספר שבזה כדאי הוא מרן לסמוך עליו. מחלוקת עצומה יש לגבי הנחת תפילין בחול המועד. אם מניחים תפילין בחול המועד או לא מניחים. מחלוקת הראשונים. המקובלים מפורש גם כן בזוהר הקדוש, שאסור להניח תפילין בחול המועד. כותב מרן בבית יוסף, מתחלה עם הספרדים, כיוון שראו שיש מחלוקת, منيحين تفني بحلم ما يدو لو منيحين بس كتبوا أمره كيفاش زي مستطن حد تفني متفي كرامي أود كان سفك دورة تالي حمراء وكان أخيان حيبين يعني يعتفني بحلم ما يدو عاد شنقرا سفر زورة كدوش بيرؤوش ما شكتوب مش مني يعتفني بحلم ما يدو حيام ميتا كان عاد كده كاخ تالي بحلم ما يدو كل شكين يوم طوف كل شكين شبات כן, כיוון שראו ככה, חדלו מהניח תפילין בחול המועד. זהו, עד עכשיו, פשט המנהג בארץ ישראל, לא מניחים תפילין בחול המועד. לא רק אנחנו, גם האשכנזים, שבאשכנז היו מניחים תפילין. עלו לארץ וראו את המנהג של הארץ הזאת, שכולה אף אחד לא מניח תפילין, אז גם הם הפסיקו להניח תפילין בחול המועד. פרט לעקשנים מסוימים, יש איזה אולי בית כנסת של איזה עקשנים, שיש להם מוע של אבן, אז נשארו בדעתם. לא רצו להיכנע למנהג של ארץ ישראל. ובאמת, אחרי שככה מנהג פשוט בארץ ישראל, פוך חזה מעמד הבר. כל הלכה שהיא רופפת בידיך, אומר הירושלמי, צא וראה מה עושים העם, תנהוג כמותם. איך נהוג? מנהג ישראל תורה הוא. כמה שככה מנהג פה בארץ ישראל. שלא מניחים תפני בחול המועד, ככה זה עקר. ובפרט שמחמיר בזה מאוד הזוהר הקדוש. ומרן בית יוסף כך פסק, שעשו להניח תפילין בחול המועד. נשאר עכשיו לבאר את העניין של מחלוקת של רש"י ורבנו תם. בעניין מצוות הנחת תפילין, סדר הפרשיות שלהם. בגמרא במנחות דף ל"ד. קצת הדברים סתומים שם, בלשון הגמרא. יש ברייתא שם. כל אחד מפרש את הברייתא לפי שיטתו. רש"י מפרש הנחת תפילין, סדר הפרשיות בארבעת הבתים של התפילין, של ראש, וכן בסדר של הקלף הזה שכותבים בו את התפילין של יד, כפי סדרן בתורה, קדשתי כל בכור, והיה כביאך, ששניהם נאמרו בפרשת בו, ואחר כך פרשת שמע והים שמוע, שנאמרו בספר דברים, פרשת ואת חנן, פרשת עקב. כן? קודם, לפי סדרן, קדשני, והיה כביאך, שמע ישראל, והיה בשמוע. כך רש"י מפרש את הברייתא כולה. רבנו תם, הביאו את זה בתוספות שמה, הוא אומר לו כך, קדשני כל בכור, והיה כביאך, והיה בשמוע, ושמע ישראל. כשאתה מניח אותם בתפילין של ראש, לפי הסדר הזה, זה שבא לפניך, מולו יש הפרשה ששמע ישראל. מימינו, פרשה ששמע ישראל. אחר כך והיה, שמע ישראל בא ייחוד השם, ייחוד שמו יתברך. לכן אומר, צריך להיות והיה, שמוע, צמוד והיה כביאך. הוויות באמצע, קדש לי בשמאל, ושמע ישראל מימין. קדש לי בשמאל של הקורא, של המניח, קדש לי מימין, ושמע ישראל מסמול. אבל לגבי זה שבא לפניי והוא קורא, אלו ימין שלי זה שמאל שלו, שמאל שלי ימין שלו, שהוא בא לפניו כאילו הוא קורא שם את הפרשיות, אילו היו גילויות לפניו היה קורא קודם שמע ישראל, אחר כך והיה משמוע, אחר כך והיה כביאך, ובסוף קדיש. זה המחלוקת שלהם. היא גם מחלוקת בין המחילתא והירושלמי. בירושלמי כתוב, כך מעיד הרעבד שמצא בירושלמי, שכתוב שמע הוויות באמצע. גם בזוהר הקדוש, בתיקונים, כתוב באיזה מקום, הוויות באמצע. ויש מקומות שכתוב להפך. בזוהר יש סתירה בין הזוהר ובין תיקוני הזוהר. בתיקונים מקום אחד כתוב הוויות באמצע, מקום אחד כתוב, לא, שעל פי הסדר בתורה. כן, הדבר הזה לא היה דבר שנוסד במחלוקת הזאת, לא יצאה בזמנו של רש"י ורבנו תם. זו מחלוקת קדומה מאוד. אלא כשבאו, אנחנו סומכים על הגמרא, ואדם לומד גמרא, לומד רש"י, לומד תוספות, אז יחסו את הדברים, המחלוקת הזאת, לרש"י ורבנו תם. אבל עוד לפניהם, הייתה המחלוקת הזאת. הנה הריף סובר כדעתו של רבנו תם. הוויות באמצע. רבי יוסף טוב עינם, אחד מגדולי חכמי צרפת, לפני רבנו תם, לפני 100 שנה, והוא כותב גם כן הוויות באמצע. הרעבד, כמו שאמרתי, סובר הבעיות באמצע, ומסתייע בדברי הירושלמים. כן, יש לנו להקה של פוסקים שסוברים הבעיות באמצע. כך דעת רב שירי רגאון, כך דעת רב היי גאון, כך דעת רב סעדיה גאון. כן, הדבר הזה לא היה דבר שנוסד, המחלוקת הזאת לא יצאה בזמנו של ראשי ורבנו תם. זו מחלוקת קדומה מאוד. אלא כשבאו, אנחנו סומכים על הגמרא, ואדם לומד גמרא, לומד ראשי, לומד את השפות, אז יחסו את הדברים, המחלוקת הזאת, לראשי ורבנו תם. אבל עוד לפניהם, הייתה המחלוקת הזאת. הנה הריף, סובר כדעתו של רבנו תם, הוויות באמצע. רבי יוסף טוב עינם, אחד מגדולי חכמי צרפת, לפני רבנו תם, לפני 100 שנה, והוא כותב גם כן הוויות באמצע. הרעבד, כמו שאמרתי, סובר הוויות באמצע, ומסתייע בדברי הירושלמים. כן, יש לנו להקה של פוסקים שסוברים הוויות באמצע. כך דעת רב שירי רגאון, כך דעת רב היי גאון, כך דעת רב סעדיה גאון, שלושת הגאונים הגדולים האלה של בזמן הגאונים, הגאונים היו הרבה קודם מבינו אותם. כי רבין אותם לא חדש את השיטה הזאת שהבעיות באמצע. אלא הוא מפרש את הסוגיה כדעת הגאונים ההם. הרמב״ם בעצמו, הוא מספר בתשובותיו, הוא פסק המודעת ראשי, לא הבעיות באמצע. אבל קודם היה נוהג להניח תפילין הבעיות באמצע. מפני שהיה נוהג כמודעת רבותיו, וזה הריף, הריף היה מרבותיו. אחר כך לבסוף הוא עיין בסוגיה, אחר כך נראה לו שהסברה הזאת לא נכונה, והפסיק להניח כמו רבנותה, מתחיל להניח כמו ראשי. דהיינו, הוא לא כמו, כמובן, הוא לא בשיר ראשי, כך אמר. הוא בעצמו יש לו דעה מכרעת, והוא סובר שלא צריך להיות, אלא כפי סדרן בתורה, לא הוויות באמצע. מתחילה היה סובר הוויות באמצע, אחר כך תחרט, חזר בו, הוא פסק בחבורו שצריך לעשות על פי סדרן בתורה. ציון המדי, זה מחלוקת עצומה. מי יכול להכניס ראשו בין הרים גבוהים כאלה? הביאו, מצאו בקבר של יחזקאל הנביא, מצאו שם איזה מערה, ומצאו שם תפילין. בתפילין כתובים הוויות באמצע. אז באו להוכיח, הנה, זה ראיה כמו רבנו תם. באו אלה שחולקים ואומרים להם, עד רבה, מפני שהסופר הזה עשה כמו רבנו תם, הלכו גנזו אותם, שאותם בגניזה. כאן שראיה שזה פסול. כותב רבנו משה מקוצי, גם מרן מביא את זה בבית יוסף, הוא מביא שדעת הראשונים שאנחנו תמיד סומכים עליהם, שהם הרמב״ם, ראשי הרמב״ם, ואחר כך בעקבותיהם הרמב״ן, הרשב״א, רבנו יונה, הריטב״א, כולם פוסקים כסדרם בתורה, כפי סדרם בתורה. לכן מנהג העולם, כותב מרן, מנהג העולם כשיטת ראשי. כפי סדרם בתורה. רוב העולם מנהים תפילין אחד. ואיך זה התפילין? כמו דעת ראשי. כפי סדרם בתורה. אבל, כמו שראינו כמה גאונים שאומרים להפך, כמו שאמרתי כבר בשם כמה גאונים, שהם רב שירי רגאון, רב היי גאון, רב סעדיה גאון, ואחר כך אחריהם גם כן רבי יוסף טוב עינם, הרעבד, והרעבד מעיד שככה טוב בירושלמי, הוויות באמצע. ויש סתירה גם בדברי הזוהר, פעם כתוב הוויות באמצע, פעם כתוב כסדרן. לכן ירי שמיים, יצא ידו חובת שניהם, ויניע שני מיני תפילין. שני סוגי תפילין, אחד כראשי ואחד כרבנותם. זהו המסקנה של רבי משה מקוצי בספר הסמ"ג. גם הראש כותב את זה, גם המורדכי כותב את זה. גם מרן בבית יוסף העתיק את זה. ולכן כתב אחר כך גם בשולחן ערוך, ירא שמיים, יצא ידו חובת שניהם. שלא יישאר חס ושלום, אפילו שמנהג העולם כמו ראשי. רוב העולם מניחים תפילין אחד כמו שיטת ראשי, כסדרן בתורה. אבל מכיוון שמצאנו כל כך גדולי העולם, שלא אומרים כך, ירא שמיים, יצא ידו חובת שניהם, וניח גם של ראשי וגם של רבנותם. הוא אומר, אם התפילין הם קטנים מאוד,
ויכול להניח לשי ורבינו אותם ביחד, בזרוע אחד, ויקרא ויתפלל בהם, יקרא קריאת שמע ויתפלל בהם, אין להם הטוב. אבל לפעמים זה קשה מאוד, לעשות כל כך תפילים דקה מני דקה, וגם הפרשיות דקות מאוד שיכנסו לפנים, ולא ייפסלו, כי כמה שאותיות יותר דקות, עלולות יותר להיפסל מהר. אם זה אותיות רחבות, אותיות גדולות, מחזיקות מעמד הרבה שנים. מה שאין כן, אם אותיות דקות מאוד, מן הקהל, פירוד אחד יכול לפסול אותם. לכן, אם התפילין הם גדולות, וקשה לכוון להניח אותם שניהם ביחד, יניח אותם בזה אחר זה. יניח קודם תפילין שראשי, ויתפלל בהם, קרא קריאת שמע, ויגמור את העמידה, אחרי גמר העמידה, אחר כך נגיד למשל לפני אשרי יושבי ביתך, או לפני תפילה לדוד, יניח גם את תפילין השניים, אז יחלוץ את התפילין שראשי, יניח תפילין שרבינו אותם, ויקרא בהם שתי פרשיות של תפילין, שהם שמע ישראל והיה שמוע, ששמע כתוב בהם, עניין התפילין, והיה לראות על ידיך, מרצות הפוך בין עיניך, כדי שיקרא בהם את הפרשות של תפילין, ושכמה לה, כל הקורא קריאת שמע ולא תפילין, כאילו מעיד עדו שקר בעצמו, והרי אדם שניח רק שיהיו ולא ניח רבנו אותם, לדעת רבנו אותם, זה קורא קריאת שמע ולא תפילין, כי לדעתו של רבנו אותם, תפילין שראשי הם פסולות לחלוטין, לא מן רבנן, וזה אורייתא, זה לא שווה, כיוון שהחליף את הפרשיות, הוא סובר שתפילין שראשית פסולות לחלוטין. וכך כותב הרמב״ם בפירוש, שתפילין, הוא סומר להפך, תפילין של רבנו אותם, הוא לא אומר רבנו אותם, ותפילין של ראיות באמצע, הם פסולות לחלוטין, אלא צריך להניח אותם כסדרן. שכל אחד ואחד שהוא אומר ככה סדר, זה לא רק עניין של חתחלה, זה עניין לעקובה, שיש מניח את התפילין השניים, הוא אומר, זה לא מניח תפילין בכלל. תפילין שלו לא תפילין. זה נושא שברך ברכות לבטלה. אלא אנחנו סומכים, כיוון שהמנהג של ישראל מניחים תפילין כמו ראשי, מקדמים וברכים של ראשי, אבל מכוונים בלבנו לפתור גם כתפילין שיבוא אחר כך, שאנחנו מניחים אחרי זה תפילין שרבנו אותם. נושא שאדם מירי שמיים יצא לחוות שניהם. אפילו שהוא כבר עכשיו תקף מיד חתן, תקף מיד גלו תפילין שרבנו אותם. לפני חתונה, אפילו שהוא כבר במצווה, למעלה במצווה, ויש לו דעת, מיושב, פני שכתוב שקשה מאוד הכוונה בתפילין, שלא ישיח דעתו מהם, וחס ושלום שלא ירהר בהם דברים של חול, דברי עבירה, זה חמור מאוד, פוגם בתפילין. לכן אמרו לכל הפחות אדם שהוא כבר נשוי, כן, דעתו כבר שקטה, אין לו הרהורים, אז זהו שהתחיל להניח תפילין שרבנו אותם. אבל אם הוא יודע בעצמו, בוטח בעצמו, שברוך השם יכול להתגבר על יצא הרע, ויכול להניח תפילין בלי שום הרהור עבירה, אז כדאי שיניח אפילו כשעדיין לא התחתן. אבל לא יעשה את זה. אדם שהוא כבר נשוי, שאז הוא ברוך השם בשלופת בסלו, הוא רחוק מהרהורי עבירה, אז כדאי הוא שיניח גם תפילין של ראשי וגם של רבנו אותם. ויניח אותם, כמו שהזכרתי, קודם מניח ראשי, ויקרא בהם, יקרא קריאת שמע ויתפלל, ולבסוף תפילין של רבנו אותם, יקרא בהם שתי הפרשיות של קריאת שמע. להזכיר עוד, גם שיש לו תפילין קטנים, אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, מקום של הנחת תפילין בזרוע, בין האציל לכתף, בין זה לזה, זה המקום של הנחת תפילין, לא כולו קשר להנחת תפילין. בספר שמשה רבה, זה אחד מהגאונים, אומר רק חצי של צד כף היד קשר להנחת תפילין. החצי של צד הכתף פסול להנחת תפילין. צריך להיות, וגם זה בחצי השני, במקום ששמע זרוע תפוח, זה כבורת, הגמרא קוראה את זה. מקום שמתקבץ, כשאתה עושה ככה את היד שלו, אז נעשה ככה כמו קבוצה כזאת. אבל מקום שהוא גומה, מקום של הגומה הוא פסול להנחת תפילין. נמצא, אפילו משהו שני תפילין, צריך שידע שיוכל להניח שני התפילין האלה במקום שהוא לא בחלק החצי העליון, וגם לא במקום של הגומה, אלא במקום שהוא תפוח. כמו שיש מדרש פיליה, אין מניחים תפילין אלא בשבת. מה בשבת מניחים תפילין? אלא ראשי תיבות בשבת, במקום שיער, במקום תפוח. במקום שיער זה התפילין של ראש, אסור להניח שירד מעט על המצח, אפילו כלשהו. אם ירד כלשהו, הוא כמו שניח תפילין בתוך הכיס, כאילו לא הוציאו אותם בכלל. צריך כולם יהיו מנחים עד סופם, לכן אם משמש אחרי שהוא מניח את התפילין, אם נראה מעט מהשיער, יש לו חלק מהשיער. רק אדם שהוא מסכן קריח, יש לו בעיה. צריך לדעת בדיוק במקום שהיה שם השיער, עליו השלום, מקום שהיה שיער. טוב, אבל צריך לזהר שיהיה במקום שהיה שם השיער. זה במקום שיער. לא שצריך להיות שם השיער, אבל במקום שיער. במקום תפוח, כמו שנעשה כמו תפוח, שהוא ככה כופף את ידו, אז ראי שזה נקרא שמו כיבורת, מקום שזה גודע, זה מקום תפוח. אז שם מניח את התפילין. אז זה, במקום הגומה, פסול להנחת תפילין. והחלק העניון של החצי, אתה מודד מכאן לכאן, אתה לא מודד מצד השני, אתה לא מניח את התפילין כאן, אתה מניח, ושמתם דבר האלה על לבבכם, לצד הלב. וכלכם, מכאן עד כאן אתה מודד, כמה יש לך פה, אז אתה צריך לדעת, חציו העליון פסול, חציו העליון כשר. וחציו התחתון שהוא צד בכף היד, שכשר, לא במקום הגומה, אלא במקום התופח. לכן מאוד קשה שאפשר לסדר שני אחרשי ורבנותם, שיהיו שניים במקום. ואם טיפה אחת, מילימטר אחד, מהתפילין העליון הלך למעלה, לא קיים בשביל הנחת תפילין. למה? מפני שהחלק העניון, איך מנחים את שניהם ביחד? ראשי ועד הדור בינותם. כלומר, ראשי הוא בצד העניון, בצד הכתף. ואם אתה תשים ממנו מילימטר אחד למעלה מהחצי, אז אתה נחת במקום שלא ראוי. ברכה היא ברכה לבטלה, כך כתבו הפוסקים. זה כותב את זה, כמו שאמרתי, בספר של משה רבה, זה אחד מהגאונים. מעתיק אותו הראש, מעתיק אותו סמק, ספר מצוות קצר, מעתיק אותו ספר האשכול, מעתיק אותו האורחות, החיים, הכל בו, כולם מעתיקים, וגם מרן, כך פסק בשעון הערוך וגם מרן. אז מי יכול לחלוק על כל הפוסקים האלה? לכן בשביל זה, כיוון שיש לנו בעיה, מניחים שני תפילים ביחד, יש בעיה קשה מאוד. כל אלה שמניחים תפילין שניהם ביחד, אני מסופק אם הם יוצאים מדי חובת תפילין. וראיתי כמה אנשים שרוצים להניח שניהם ביחד, והתפילין של ראש שלהם תמיד יורד על המסח. לפני ששניהם ביחד, וכן ודוחקים אחד את השני, מסכנים, מתקוטטים יחד, ראשי ורבן אותם, אז אחד מוריד אותו, ואחד מעלה אותו, וכל מה נעולה ויורד. וכשיורד על המסח, לא מניח תפילין. לכן מאוד זה צריך אדם להיות זהיר. תראו אחינו האשכנזים, יש מניחים שניהם ביחד, ושמענו מעולם. אלה שלא מניחים רק תפילין אחד, אנחנו מדברים עליהם. אלה שהם חסידים, שכן מניחים, גם ראשי וגרבי אותם. כולם מה עושים? קודם ראשי ואחר כך רבין אותם. הסיבה פשוטה, להם התפילין יותר גדולות. והסיבה שהם עושים תפילין גדולות, לא רק בשביל הדור מצווה, אלא מפני שכמו שאמרתי, הכתיבה של הפרשיות, שיחזיקו מעמד שנים רבות, כמה שהכתיבה יותר גדולה, יותר עבה, מחזיקה מעמד יותר. וכמה שהיא דקה מן הדקה, יכולה להיפסל כלשהו. תקף מיד יכולה להיפסל. וזה חבב, פסילים גם כאלה שווה כנו. אז לכן הם מניחים תפילין גדולות, וגם הפרשיות הם מכתב גדול, מכתב יותר גדול. אבל אנחנו, קשה לנו לעשות ככה תפילין כל כך הרבה גדולות, כי גם יש הגבלה מצד הפוסקים. כותבים תוספות במסכת ערובין דף קוף דלת, אומרים דף סבדקוו, אומרים שמה שאם מניח תפילין שניהם ביחד, אסור שיהיו התפילין יותר משתי אצבעות. שתי אצבעות הכוונה גודל. גודל במקום הרחב זה 4 סנטימטר. ביחד, לא רק הבית, הבית וכל הסביבות שלו, תיתורה, זה נקרא שמה מעברתה, תיתורה, הכל ביחד יהיו 4 סנטימטר. כי פה, במקום הרחב של הגודל, זה 2 סנטימטר. أربعة قدانيين بدي طيفح لها طيفح وش منا سنتيمتر ممكن نمساس يزير راك شنية سنتيمتر ومتلا من شتي إصبعوت زي أربعة سنتيمتر ياحد إما تيتورا إما مبرتا إما كل لكن قمزيها قبلا ليش أربعة بسكم شوري مش معصا يوتر مزيز بسود لو منيح تفنين بمكم لكن صريخ دهم لدك ديك شو التفنين كما شي بشار لو مر أحبيب رحبيا ما شي يوتر شاماتي شي بسود הגמרא אומרת מקום יש בזרוע להניח שני תפילין ומקום יש בראש להניח שני תפילין איזה שני תפילין שכל אחד מהם 4 סנטימטר כלומר 8 סנטימטר באדם בינוני באדם שהוא פחות בינוני אז הוא מלזה מסתמצם באדם שהוא ענק יכול להיות לו יותר כל אחד אחד לפי כיחה איש גבורתו כפי הזרוע שלו אבל בכל אופן לא צריך להיות יותר מ-8 סנטימטר לכן אלה שמניחים תפנים גדולות גדולות אם עברו את השמונה סנטימטר ספק מהם מניחים תפנים כהלכה יש בעיה על התפנים שלהם אבל בדרך כלל אלה שהם יודעים נזהרים לנו התפנים בינונים שלנו דרך כלל זה מגיע לחמישה סנטימטר חמש או חמש וחצי או ארבע וחצי זה מה שיש ומניחים בהם את הפרשיות ויוצאים בזה את החובה כשיש ארבע וחצי סנטימטר שניהם ביחד בדרך שלו יכנסו הלוח המקסימום זה 8 סנטימטר כל אחד 4 סנטימטר ביחד זה 8 סנטימטר וזה גמרא מפורשת שאין מקום להניח רק שני תפילין, לא יותר כזאת אומרת אנחנו מניחים תפילין ואחר כך עוד תפילין אחר ששניים ביחד זה יהיה 10 סנטימטר ואין לנו רק 8 סנטימטר וגם קשה לכוון לצמצם שיהיו בדיוק מנחים אחד על איזה שני וכולם מנחים במקום בדיוק לכן אלה שמנחים אותם ביחד חוששני להם שהם לא יוצאים מדי חובה אלא כל אדם ואדם שהוא יראה שמיים ורוצה לעשות את זה חובתו בלי שום בעיות ישתדל שהתפילין שלו יהיו גם כן גדולים יותר מדי אלא מקסימום כמו שאמרתי 5 סנטימטר לא יותר מ-5.5 סנטימטר יחד עם כל הסביבות גם כשלו המעברתה, התיתורה, כל הדברים האלה ואז מניח אותם וזה אחר זה כי אלה שמניחים שניהם ביחד כמו שאמרתי נכנסים בספק גדול ולפני שראשי אם אתה קצת מזיז אותו למעלה מהמקום אז כאילו לא נחת תפילין בכלל והברכה ברכה לבטלה מאידך יש בשולחן ערוך כתוב לא מניחים תפילין שניהם ראשי ורבינו תם שניהם ביחד אם אדם מניח אותם כשמניח אותם לא יניח אותם אלא אם כן הוא מכוון בלבו שהוא יוצא ידי החובה באחד והשנייה רצועות בעלמה כי התורה אמרה לא תוסיף עליו אדם שמניח שני תפילין וחושב בלבו שניהם אמת זה נקרא שמו עובר על התוסיף של התורה אתה אומר מניח זוג אחד תפילין הוא מניח שני זוגות איך אתה מניח שתי זוגות? התורה אמרה זוג אחד ואתה מניח שניים אתה עובר על התוסיף לכן כותב מרן שלא יעבור על התוסיף יחשוב בלבו שאני מכוון אני לא יודע מהו אמת אולי הלכה כמו ראשי אולי הלכה כמו רבנו תם הקדוש ברוך הוא יודע את האמת אני יוצא באותם שהם אמת והשניים כמו רצועות בעמה אני מחמש לו לצאת בהם מדי חובה מתי אדם עובר עבר תוסיף? כשהוא מכוון לעשות את המצווה עם אותה התוספת אבל כשאני אומר בפירוש אני מתנה פעם אחת תתנה בכל החיים שלך אני מתנה שקודם שאני מניח ראשי ורבינו אותם אני מכוון לצאת מדי חובה באותו שהוא אמת והקדוש ברוך הוא יודע מהו האמת ובשני אני מניח אותו רק מכוח רצועות בעלמה שלא יהיה באמת בתור מצד תפילים גאור מבינה ומבינה ימניח רק תפילין אחד כל ימיו מניח תפילין של ראשי כשאמר לו תלמידור בחיים בבולוז'ין למה כבודו לא חושש שתת רבינו אותם? היה גאון גדול הגאון מבינה לא מניח כמוהו היה דעתו כמו דעת האמוראים כמו התנאים ולכן היה אומר אני הרבה קושות יש לי על רבינו אותם כשאלך העולם האמת שם אני אגיד לו אותם פנים אל פנים זה רק הגאון מבינה יכול למד דברים כאלה אנחנו אנשים קטנים, אנחנו יכולים להתווכח עם רבנו תם, מה היה רבנו תם? גדול העולם היה. לכן בשביל זה אנחנו לא באים להתווכח. אנחנו עושים מכוח ספק כמו מרן. מכוונים כמו שאמרנו מרן. ونحن نسلم بدي حبابي وتوتي في النيه النخون بهالشني شو لنا خون نحن هم مسلم زي بدي أكدش بخون مكفيني مش زي بسعوت بعلمة لو محكفيني بزي بسعوت بسعوت بزي لو عبد العرب التفسيف إم لو مش بزي حشاش شلان من التورا هو بلع صوت حمراء مستشني وحشب بدعته شو شنين أمات معك خبير لو تسيف شلان من التورا زي دعات ربا بوسكين אפילו שבזוהר הקדוש, כמו שאמרתי, יש סתירה. פעם משמע ששניהם אמת, פעם משמע אחד מהם אמת. וכבר עמדו על זה ספרי הפוסקים. טוב, לכן אנחנו אומרים, תמיד יש לנו מקום שיש ספק בקבלה, הפשט מכריע, דברי הפוסקים מכריעים. דברי הפוסקים אומרים שיכוון, כך אומר הסמג, רבי משה מקוצי. הוא גם כמרן, העתיק אותו מהסמג. שיכוון, שהוא יוצא את החובה באותם תפילים שאין אמת, והתפילים השניים יהיו כרצועות בעלמה. ואין הפרש בין מניח אותם שניהם ביחד, ומניח בשניהם בזה אחר זה. לעולם ככה. קורה לפעמים, לאלה שהם מניחים ראשי ורבן אותם, בטעות הוציא את התפילים של רבן אותם תחילה, חשב אותם של ראשי, וניח אותם וברך להניח תפילים וגמר. אחר כך באמצע, באמצע קריאת שמע, באמצע התפילה, הרגיש שהוא טעה. או כשבא אחר כך להניח את התפילין השניים, הרגיש שהתפילין שניח אותם בתחילה, זה שרבן אותם, וזה שראשי. מה יעשה? יברך עכשיו על התפילין שראשי, או לא יברך? הלכה שיברך. למה? הברכה הראשונה שברך על רבן אותם, הרי הפסיק הרבה באמצע. אמר קריאת שמע, אמר תפילה, אמר יוצר, זה נקרא שמו הפסיק. לכן כשיקח את התפילין השניים ויתברר אלו התפילין שאינם של ראשי הוא מנהג העונה מברכים על התפילין של ראשי לכן הוא לא צריך לשנות מהבריאות אלא חוזר ומברך על התפילין של ראשי ואתה ברכה שברך על רמי אתה ברכה מה שהיה היה כי לפי המקובלים התפילין של רבן אותם לא צריך לברך עליהם כלל אבל וכן גם כבאמת במציאות אחד נמצא באיזה מקום ולא מוציא תפילין, רק שרבן אותם. יניח אותם בלי ברכה, לא יברך עליהם. אנחנו מברכים על ראשי אמנם, מקווי לפתור שרבן אותם. אבל מצד הדין לא צריך לברך על תפילין שרבן אותם. כי כיוון שמנהג העולם כמו ראשי, כל המוק ככל שדי. אחרי שכך הוכרע, אחרי הדחה, נגמר. כי לכם בשביל זה, אם הוא מניח תפילין שרבן אותם לבד, שאין לו תפילין של ראשי, יניח אותם. ויתפלל בהם, אבל לא יברך עליהם. כי זה סוף, רוב העולם נוהגים כמו דעתו של ראשי. וזה אומר משהו. לכן בשביל זה, כמו שדרך כלל, גמרא אומרת, אם אדם עושה דבר נגד המנהג, כאילו עובר על הדין. כך גמרא אומרת. וכך מנהג העולם נניח של ראשי. לכן לא יברך על תפילין של רבי אותם. מצל, יש לו תפילין של רבי אותם לבד, אני יברך עליהם. נניח אותם בלי ברכה. ודאי שלא לא יברך אדם אמר לך לא מתחת זה לא יברך לא מרניע לא יברך די תעזוב
איך ללמוד יום ראש חודש
אדם ש אדם שהתפלל ביום ראש חודש התפלל שחרית ומוסף ואחר כך אחרי מוסף נודע לו הוא פשט כבר את התפילים נודע לו שיעלה ויבוא לא אמר בראש חודש בשחרית אז זה חייב עוד פעם מחזות פלי שחרית יש מחלוקת אם נניח עוד פעם תפילין לא מדברים על רבן אותם בכלל כיוון שהוא כבר פשט את התפילין מעליו האם יחזור עוד פעם וניח תפילין כדי שיתפלל בהם? כי יש חשיבות מאוד שאדם מתפלל תפילה שלו, של תפילה 18, פלא אותם עם תפילין, לא בלי תפילין. אבל אני אהיה כבודי, אם אדוני ואני אהיה מוראי, מורא שמיים, צריך להיות תפילין עליו. יש בזה חלוקי דעות. מצד אני לא חייב לחזור וניח תפילין, כיוון שהוא רק בא להשלים. שנו במחלוקת, חכמי פרובינציה, עם הריף מובא בתוספות וברכות דווקא בבע מודבד לדינה לא חייב אני אחתף לנין אם ארצה אני אחתף לנין אז יחזור ויברך עליהם כי כל פעם שאדם אני אחתף לנין אם כבר פשט אותם וחוזר עוד פעם מניח אותם, כגון למשל, באמצע זמירות הרגיש שהוא צריך ללכת לשירותים, לא יכול להמשיך. אז יפסיק, כמובן יפשוט מעליו את התפילין, ילך לשירותים, כשיחזור, חייב לחזור ולברך על התפילין, אחרי שפשט אותם. עכשיו עוד פעם נובש אותם מחדש, חייב עוד פעם לחזור. על הציצית לא יחזור לברך, הוא פשט גם הציצית, גם התפילין. על הציצית לא יחזור לברך, כמו שדעתו היה לחזור ולניחם, ללבוש אותם. בצד הדין לא אסור לאדם להיכנס לשירותים עם תלית, אבל אסור להיכנס לשירותים עם תפילין. לכן, כיוון שאסור שם להניח תפילין, להיות עם תפילין, כשהוא חוזר עכשיו ללבוש תפילין, כמו דבר חדש, לכן חייב לחזור לברך עליהם. ואילו על התלית, לא צריך, ללבוש אותו עוד פעם בלי ברכה. כמו שידעתו עוד פעם לחזור, ולבוש עוד פעם גם התלית וגם התפילין. רק הכל תלוי בעניין הזה. התלית שלא אסור להיכנס בו בשירותים, אז הדין הוא שלא צריך לברך עליו. לא כן התפילין שאסור לו להיכנס בהם בשירותים, יש שם קדושה, יש שם אזכרות. לכן בשביל זה חוזר ומברך עליהם. אז גם כן כאן, כשחוזר להניח תפילין, חוזר ומברך עליהם. זו הדין שאמרנו עכשיו, זה אמרנו, שמענו. תפילין של אשכנזים, לספרדים, ותפילין של ספרדים, לאשכנזים, יש בהם מחלוקת, אם אדם יכול לברך עליהם או לא, כגון אדם נמצא באיזה מקום. ואין לו תפילין, שכח לקחת תפילין איתו, או שנאבדו לו על תפילין. ומביאים לו תפילין להתפלל בהם, אבל התפילין הם לא לפי העדה שלו. ספרדי הוא, ומביאים לו תפילין של אשכנזים. מהשין, שהוא מונח, אז זה נראה שזה של אשכנזים. כן, מה הדין? יברך עליהם או לא יברך עליהם? יש בזה חלוקי דעות, בספר הפוסקים. למשל, בספר בית עובד, זה רבי יהודה שמואל אשכנזי, הוא היה גאון עצום, לא סתם ספר מלקט, כמו שיש אנשים חושבים, שסתם סדור ומלקט, הוא היה בעצמו גאון גדול, חבר המון ספרים, יש לו ספר יסע ברכה רבי נירוחם, יש לו בית השואבה על הלכות סוכות, גם כפלפונים גדולים, כן הוא כותב, מעתיק מאיפה? מהרב חידה, הוא לא כתב את זה מדעתו, כתב את זה בשם הרב חידה, הרב חידה בספר ברכי יוסף, סימן למדבב, כיוון שמרן הרב חידה היה מדלג על ההרים, מקפס על הגבעות, הוא היה שליח של חכמי ישראל, חכמי ירושלים, והיה נוסע תמיד לאירופה, לכל המקומות. והנה פעם אחת בא לידו קובץ תשובות מהגאון רבי משה בן חביב. רבי משה בן חביב היה אבדים בירושלים לפני 350 שנה. וזה ניח כמה תשובות בכתיבת יד. עליו השלום נפטר בגיל צעיר, גיל 42 שנה. כן, לא הספיק לערוך את הספרים שלו, להפיס אותם, להוציא אותם לאור, אבל נשארו בכתיבת יד. עכשיו ברוך השם חלק גדול מספריו כבר יצאו לאור בדפוס. בזמנו היה עדיין בכתיבת יד. הוא מצא כל דבר שהיה מהרב חידה היה מוצא בכתיבת יד, כדי לזכות את הרבים, היה מעתיק מהם את התכלית, תמצית התשובה. הוא לא כותב את כל התשובה. אין זמן, יכול לכלי הזמן למה לא יאכלו. לא רק מהספר הזה, יש המון תשובות. ואחד מהם הדבר הזה, אז כמה כתב שם בסמן למדבר, ראיתי בתשובות מהרם בן חביב בכתיבת יד, שאם ספרדי הביאו לו תפני של אשכנזי, יניח אותם, אבל לא יברך עליהם. זה כתב. בא בספר בית עובד, שדעריו הזה שאמרתי, רבי יהודה שמואל אשכנזי, הוא ספרדי, הכינוי שלו אשכנזי. כתב שם, ראיתי ככה כתוב בספר ברכי יוסף, ונראה לי שאם באמת מצא את התפילין האלה של אשכנזים, יניח אותם ולא יברך עליהם. כך כתב בספרו. כשפגשו את הרב חידה, בספר מאמר מרדכי מספר, כשפגשנו את הרב חידה, שאלנו אותו, למה לא יברך עליהם? מה יש, איזה פסוד יש בתפילין של אשכנזים? צורות האותיות, כל דבר שהוא לא נוגד את ההלכה, מנהג, מסורת ועל מה. מה יש? גם תפילין של אשכנזים, הם תפילין. אמר להם, אגיד לכם את האמת, הייתי ממהר, לא זוכר בדיוק את הטעם שלו, אני רק העתקתי, תמציא את התשובה. יכול, מסתמה, יש לו טעם, למה פסל אותם? זו התשובה שלו. תשובה שלא משכנעת. אחר כך, ברוך השם עכשיו, הספר הזה כבר נתפס. שמו קול גדול. התפיס אותו הרב רבי שלום הדאיה. אביו של רבי עובדיה הדאיה, לפני 80 שנה בערך, נתפס הספר הזה שקוראים אותו שאלות ותשובות קול גדול. וזה מהרב רבי משה בן חביב. ושם יש התשובה הזאת. התשובה, שם הוא נותן טעם. בזמנו של הרב, אומר, הביאו לו כמה תפילין, שהסופרים כשכותבים נון, עושים תג בצד שמאל. למטה, בצד ימין, עושים תג אחד. ומי שלא רגיל בכתיבה האשכנזית, יבוא לקרוא, יקרא את זה גימל, לא יקרא את זה נון. תביא את תינוק שיקרא את זה, יקרא את זה גימל. אז זה פסול. לכן אמר שלא יברך עליהם. זה הטעם, זה הטעם כולו. עכשיו ברוך השם, לא עכשיו רק, גם דורות שלפנינו, מעולם לא עושים ככה אשכנזים. הפסיקו אשכנזים, אולי בזמנו היו עושים ככה. משתמעים, הרב אומר שהיו תפילין כאלה, בזמנו היו עושים. אחר כך כנראה שהבינו שלא עושים טוב. נכנסים בספק, אולי זה גימל. לכן חזרו בהם ועושים נון כרגיל, כמו שכתוב בתורה, נון. בלי תג למטה, בלי זנב, בלי שום דבר. ומילא, חזר להיות כשר. כל הטעם הפסול, לא משפי שהאותיות קצת משונות על הכתיבה שלהם מהכתיבה הספרדית. זה מין מסורת. אז מה יש? גם מרן בבית יוסף העתיק את הצורה של הכתיבה של האשכנזים. ולא אמר שהם פסולות חסות שלום. אלא לא היה בזמן מרן, לא היו עושים את הנון הזה בצד שמאל למטה שעושים תג. לא היו עושים תג. במילא היה כשר. לכן בשביל גם עכשיו חסר להיות כשרותו. מה שהביאו לרב בזמנו שהיו עושים עם תג למטה, היום זה כבר נתבטל. אז במילא חזרנו שזה כשר. הרב, רבי יהודה שמואל אשכנזי, חבר אחר כך בסוף ימיו ספר בית מנוחה. בית מנוחה זה הלכות שבת. וגם יש מהם הלכות קריאת ספר תורה, הלכות אותיות של ספר תורה. אחר כך הוא כותב כך, אמנם כתבתי בספרי בית עובד, שספרדי שבאו לידו תפילין של אשכנזים, יניחם ולא יברך עליהם, עכשיו אני חוזר בי. הוא אומר, אין בזה שום טעם, כי עיינתי בכתיבה שלהם, אין בהם שום דבר שהוא פוסל. לכן אני אומר, אם אין לו רק תפילין של אשכנזים, יניחם ויברך עליהם. חזר בו. חדר הוא לכל חסידיו. כן, והוא צודק. בפני שכמו שאמרתי, אמנם הוא לא ראה תשובתו של מהר"ן בן חביב. למה פסל? הוא לא ידע. אבל הוא אומר, בדקתי וראיתי שאין בזה שום חשש. והוא צודק. אבל גם מהר"ן בן חביב צודק. בזמנו היו עושים תג למטה. זה פוסל, נכון? אבל אחרי שהתבטל המנהג הזה, ברוך שם כל הסופרים היום, אף אחד לא עושה תג למטה. אז גם האשכנזים כותבים יפה מאוד, כמו הכתיבה שלנו, לא פחות. לכן, מעשים בכל יום, כשמזמנים אותם, במקרה אדם מתפלל עם אשכנזים, וזה יום שני וחמישי, או יום שבת אפילו לפעמים במקרה, ומזמנים אותו לעשות ספר תורה. אנחנו מברכים עליו, אבל לא מברכים, מברכים. פוק חזה מהעם הדבר, ואין בזה שום חשש. למה? הכתיבה שלהם כשרה גם לספרדים. נוסח העקום הזה, מה שהם כותבים בצורה אחרת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כך כתב רבנו הארי. גם הכתיבה של האשכנזים, גם הכתיבה של הספרדים, שניהם מסודתם בהרי קודש. כל הכתיבות שלהם נכונות. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז לכן אם אדם מזמין אותי לעלות לספר תורה של אשכנזי, אני עולה ומברך בלי שום סוס, כלל ועקר. יש מישהו שכתב בספרו, זה לכאורה תתי דה סתרי. אני מניח תפילין, אני יום שני וחמישי. אז אני מניח תפילין. והתפילים שלי הם ספרדים. ואחר כך אני עולה לספר תורה של אשכנזי, אז זה תתי דה סתרי. תחליט, או הכתיבה הזאת נכונה, או הכתיבה הזאת נכונה. אני אומר לו שתי הכתיבות נכונות, מה אתה רוצה? זה לא תתי דה סתרי ולא שום דבר. גדולה מזו. פעם הביאו לנו תפילין, שהכותב, לא יודע, אולי אבא שלו היה אשכנזי ואמא שלו ספרדיה או בהפך. אז הוא כתב את האותיות, חצי כך וחצי כך. חצי כמו אלה, חצי כמו אלה. אז מה שזכר באבא שלו, כותב כמו אבא שלו. אחרת אמא שלו, כתב אמא שלו. אז הביאו לי תפילין כאלה. מה זה, כשר או לא? אמרתי להם שזה כשר. מה יש בזה? זה כשר. אמרו, היינו אצל הרב פרנק, זכר צדיק לברכה, ואמר שזה פסול, אבל זה תתיל סתרי. אז לקחתי את התפילין והלכתי אצל הרב פרנק. אמרתי לו, כבוד הרב, למה כבודו פסל התפילין הזה? אמר לפני שחלק כמו ספרדים, חלק כמו אשכנזים. אמרתי לו, כבודו יודע שיש גאון רבי צבי הירש אורנשטיין, בנו של ישעות יעקב? אמר, בטח, כבודו יכול לסמוך עליו? 100%. יש לו ספר ברכת רצה, הרב הזה. רצה, ראשי תבות, רבי צבי הירש. כתב את הספר שאלות ותשובות, וכתב שם אפילו חלק כמו אשכנזים, חלק כמו ספרדים, כשר. לסמוך עליו או לא? אמר, חזרתי בי, לסמוך עליו. והכשיר אותו. הדר הוא לכל חסידיו. אז לכן, זה לא פוסל, האותיות האלה, אלו ואלו דברי אלו כמו חיים, אז אין מקום נפסול אחד לשני. שניהם אמתיים. ולכן, כמו ששניהם אמתיים, שניהם אמת, למה נפסול חסי שלנו? אין לנו נפסול. אני עולה ספר תורה של אשכנזים, אשכנזים יעלו ספר תורה שלנו, ואלו ואלו דברי אלו כמו חיים. אין להם שום חשש. לכן יעלו ויקראו בו והכל כדת וכהלכה. באותו דבר בעלם תפילין. אם אדם מזמן לו רק תפילין של אשכנזים והוא ספרדי. לחד שלה, ודאי, אדם שומר על המסורת שלו. אנחנו ספרדים, בעלם תפילין כפי מנהג הספרדים. אבל אם לא נזמן לו באותה יום אלא תפילין של אשכנזים, מניח אותם ומברך עליהם. זה הסיכום שלנו. מעשים בכל יום דברים יותר חמורים. למשל, אפשר לומר שזה יותר חמור, לא כל כך מוכרח. שולחים לפעמים, שולחים גט מירושלים לארצות הברית, או ללונדון, או לאוסטריה, לאירופה, שולחים גט. למשל, הבעל נמצא פה, האישה נמצאת שם. ובאים אנחנו, כותבים את הגט, כדי לשלוח את זה, שולחים את זה בדואר, מקבלים את זה בית הדין, ובית הדין מוסרים לה, לאישה, כדי שתתגרש. כן? עכשיו, כשאנחנו כותבים פה, יש לנו סופר ספרדי, והוא כותב, דבר ספרדית. שם, האישה שנמצאת שם, היא אשכנזייה, ויכול להיות שגם הבעל אשכנזייה. ואנחנו שולחים את הגט לשם, והיא מקבלת את הגט, ובדין שהם אשכנזים, רואים את הכתיבה שלנו, ויודעים שזה הכתיבה שלנו, לא כתיבה אשכנזית, מוסרים לה לכת תחלה את הגט ומגרשו אותה ונעשית עם מגורשת. והתורה אומרת, כתיבה צריך להיות כתיבה תמה. אם זו הכתיבה הזאת פיסולה בשביל אשכנזים, אוי ובוי, יש לזה שאלה אשת איש. איך אתה יכול לתת לה אחר כך תעודת גירושין שהתגרשה? וכן להפך, הם שולחים לנו גטים, כתיבה שלהם כתיבה אשכנזית, מוסרים, והבעל הוא פה, האישה היא פה, והאישה היא ספרדיה, ואתה נותן לגט שכתיבה כזאת שהיא כתיבה לא שווה. אם תומש שזה פסול, אוי ואבוי, זה גט פסול. אז איך אתה נותן, איך אתה מגרש את אשת איש הזאת, נותן את תעודת גירושים ואנחנו מתחתנים. כמו שאמרנו, כל הדברים האלה, זה נוסחאות של כתיבה, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. לכן אין לפסול של זה לזה ושל זה לזה. והכל קשר.
כל הזכויות שמורות למפעלי חסדי נעמי. אין להקליט קלטת זו ללא רשותנו. ברשותנו קלטות, במגוון נושאים וממיטב הדרשנים והמרצים, וכל זאת כמעט במחירי עלות. למעוניינים בפרטים נוספים, אנא פנו למספרי הטלפון הבאים 03-574-4652 או 03-770-215. אפשרות למשלוחים בדואר.
עכשיו נגיד כמה, איזה פסוק אחד צריכים כבר לסיים. רבותינו במסכת סנהדרין דף קוף חט נחלקו בפירוש הפסוק שקראנו היום, אלה תודות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. מה זה תמים היה בדורותיו? מה זה דורותיו? חכם אחד ביוחנן וריש לקיש, חכם אחד אומר בדורותיו לא היינו מאיפה ללמוד, כולם היו אנשים פשוטים, ואף הפי כן היה צדיק תמים. אם היה בדור של אברהם אבינו היה לו מאיפה ללמוד, כל שקר שהיה צדיק תמיד. כי בדלותיו זה ריבותה. אפילו בדורותיו היה צדיק תמים, שכולם מושחתים, כולם אנשי דור המבול, ופי כן היה צדיק. כל שכן אם היה בדור של אנשים צדיקים, היה לו מאיפה ללמוד, היה עוד יותר ויותר. חכם שני אומר, לא, להפך, בדורותיו ולא בדורות אחרים. רק לפי הדור שלו, כולם גנבים, כולם מושחתים, והוא ברוך השם בסדר. אז לכן נקרא שמו צדיק. אבל מה היה בדורו של אברהם אבינו, לא חשב אותו לא צדיק ולא חסיד ולא שום דבר. לא שווה כלום. כולם רואים מי אברהם אבינו ואיפה נוח. לא שיש מחלוקת אם יש ערך לנוח לגבי אברהם אבינו. כולם יודעים, אברהם אבינו עריף הכולנו. אבל הוויכוח